הכל חי אונליין 93fm.co.il. הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב לאשר גרייבר וישי פופובסקי שכאן איתנו באולפן. אנחנו נרצה לפתוח את התוכנית שלנו בנושא האישיות השתלטנית, האדם השתלטן. האדם הזה, הוא מרגיש שהוא כל הזמן הצודק בכל סיטואציה, לכן הוא גם לא מתפשר. האדם הזה ינסה שוב ושוב לשכנע, לעמוד על שלו, שוב ושוב, הוא משוכנע שהוא הצודק ואחר טועה, שהוא החכם ואחר לא. הוא עוד רואה את עצמו, שהוא המתפשר, הוא המתאמץ להגיע למקום באמצע, לפשרה טובה, האחר לא מתאמץ. הוא משוכנע שהוא הצודק, ובן הזוג הוא אדם שלא מספיק מתפשר. לגבי עצמו הוא מרגיש שהוא עושה הרבה פשרות ומאמצים בשביל האחר. הוא בגדול מרגיש שהוא משקיע באחרים, ואחרים לא מספיק משקיעים בו. היות שהוא משוכנע שהוא הצודק, הוא המבין, הוא היודע, הוא זה שמבטר כל הזמן, לכן הוא מרשה לעצמו שוב ושוב לשכנע, להתאמץ, לכוון את האחרים לכיוונים שלו. הוא שוב ושוב מפעיל רגשות אשמה, הוא שוב ושוב מתעלם, הוא שוב ושוב מפעיל מניפולציות על אנשים אחרים, או מלחיץ, או בכל דרך אחרת, להפעיל את האדם האחר. בהתחלה הוא מרגיש שהוא אלגנטי, הוא רק מסביר את הדעה שלו. אחר כך הוא מנסה לשכנע את האחר, הוא מתעקש לדרוש את מה שנראה לו שצריך להיות. עד שמגיע הרגע הגדול, עד שמגיעים אל רגעי השיא, הוא מצליח להכניע את האדם האחר, הוא מצליח לשכנע. האחר מבין שהוא הטועה. הוא מרגיש שכשהוא הצליח לשכנע את האחר, זה מגיע מעודף הבנה שמבינים אותו. הוא לא מבין, זה בגלל שמתייאשים ממנו. אין חשק לדבר איתו. הוא לא מבין שזה בגלל שמיואשים ממנו. הוא חושב שהוא מכניע אחרים, אבל הוא מתסכל אחרים. הוא מרגיש שהוא מנצח, אבל בסוף מתברר שהוא נשאר לבד במגרש. הוא מנצח, אבל אנשים לא רוצים להיות עוד בחברתו. הוא ניצח במערכה, אבל הפסיד בקרב הגדול. הוא הצליח להכניע את החבר שלו, אבל הוא איבד את החבר שלו. כל אחד מדי פעם מרגיש שהוא יכול להכניע ולנצח את האחרים. ואם זה קורה מדי פעם, זו לא בעיה. הבעיה היא כשזה כבר חלק מהאופי של האדם. זה חלק מהאישיות שלו. זה בסדר שפתאום האדם מרגיש שהוא החכם ביותר והיעיל ביותר, והיה ויכוח עם מישהו אחר, הוא פתאום מתברר שהוא המנצח, והוא מרגיש נהדר עם התחושה של הצודק. הוא מרגיש נהדר עם תחושת הצדק. יחד עם זאת, אם זה קורה יותר מדי פעמים, לרוב זה לא בגלל שהוא צודק כל הזמן, אלא בגלל שהוא מצדיק את עצמו כל הזמן. הוא אדם שמחור אל שקרון החושים של ההצלחה, של ההכנעה, של הצדק. כשהדעה שלו מנצח הדעה של מישהו אחר, הוא מרגיש שהוא שווה, הוא מרגיש שיש אישור לזהות שלו, לאישיות שלו. הוא שווה משהו. אם זה קורה מדי פעם, זה בסדר. אם התכונה הזו היא דומיננטית בתוכו, זו כבר בעיה. אם האדם מרגיש שהוא כל הזמן חייב להיות החזק ביותר, הוא אף פעם לא טועה, אז אולי הוא מרגיש שהוא לא טועה בוויכוחים מול אנשים, אבל הוא טועה בגדול בגישה שלו לחיים. הוא צודק בכל ויכוח, אבל הוא טועה בחיים. בתוך מערכת ניסויים, מחקרים מראים שזוגות שמרגישים שיש משקל לאמרה שלהם, שמדי פעם צריכים לשכנע את האחר, הם זוגות מאושרים. אם בתוך מערכת הניסויים לשני בני הזוג גישות שונות, ואחד מהשניים מרגיש שהוא לעולם לא מצליח לשכנע את השני, אלא הוא כל הזמן המשוכנע והתואם, יהיה לו קשה מאוד בתוך אותה מערכת ניסויים. האדם השתלטן זה סוג אדם שמרגיש שכל עוד העניינים מתנהלים כמו שהוא רואה אותם. הוא מרגיש טוב וצודק. אבל אם הדברים מתנהלים בצורה שונה ממה שהוא רגיל, הוא כבר סובל מזה, קשה לו עם זה. וגם אם הוא יודע שהאחר צודק, זה לא יחזיק הרבה זמן מעמד. די מהר הוא יחזור לעצמו ויגיד, לא, הוא לא צודק. הוא צודק קצת, אבל בגדול הוא טועה. זה סוג אדם שכשמנסים לומר לו דברים חדשים די אוטומטי ודי מהר, הוא עונה לא. הוא יודע יותר לומר לא לרעיונות חדשים מאשר לומר כן לרעיונות חדשים. וגם הפוך. הדברים מתנהלים בצורה דומה, אחרים יותר ויותר אומרים לו כן, מאשר אומרים לו לא. אנשים לא מרגישים שהוא צודק, רק מרגישים שזה מייאש, מעייף להתווכח איתו. הוא אדם בלתי מנוצח, בלתי ניתן לשכנוע. יש לו נוכחות חזקה, ולא תמיד אפשר לפספס אותו. הוא יכול להיות סוג אדם שיש לו נוכחות, הוא לא פעם מדבר בקול רם, צוחק בקול רם. יכול להיות סוג אדם שלא מחמיצים אותו. הוא מרגיש צורך למלא את החלל, שיראו אותו, שירגישו בו. הוא לא פעם אדם ציני, ביקורתי. לא בגלל עודף חוכמה, אלא בגלל עודף מרמור. הוא ממורמר על האנשים ועל העולם. הוא מרגיש כל כך מוצלח. ולכן אין לו זמן לשמוע את האנשים האחרים. הוא יודע לגלגל את הלשון שלו ולומר הערות קצרות, שהן אולי לא חכמות ולא שוות העמקה מרובה מדי. אבל הוא מצליח לומר אותן בצורה מרשימה, בטון הנכוני, הבעת הפנים הנכונה, עם הזלזול הנכון, עם הציניות המתאימה. ואז הוא נשמע הרבה יותר חכם בעיניו ובעיני אחרים ממה שהוא באמת. כך הוא מצליח להסתיר את הפחד שלו. כן, את הפחד שלו. יש לו פחד שאולי הוא לא צודק, והוא לא יודע להתמודד עם חוסר הצדק. היות שכך, הוא רוצה להפעיל את מנגון ההגנה שלא מאפשר לו לפגוש את הטעויות שלו, ולכן הדרך שלו לברוח ממפגש עם טעויות, זו הדרך להשתלט על אנשים אחרים. כמובן, יש לו גם הצדדים טובים, הוא יודע לשלוט במצב, הוא יודע לשדר הכל תחת שליטה. הוא יודע לנהל אנשים אחרים בצורה החלטית וישירה, הוא יודע להיות נחוש, יוזם, הוא יודע לקבוע גבולות, הוא יודע לגרום לדברים להתרחש. אין לו בעיה לקבוע החלטות גורליות של הכל או כלום. לא בגלל שהוא ניחן בעודף החלטיות, אלא יותר בגלל שהוא מרגיש שהוא חייב שבעולם הזה הכל יהיה ברור. לא יהיו ספקות, אין תמיות, אין התלבטויות, כי זה מוציא אותו מאיזון רגשי, כשכבר יש מה שנראה בעיניו כחוסר סדר בעולם. הוא אולי מרגיש ש... הוא מדבר בשם הצדק, בשם הערכים, בשם האמת, ובשם האמת, הצדק והערכים בעולם. הוא יכול לפגוע באנשים אחרים, לא לשמוע להם, לא להאזין להם. החשיבה שלו מסננת את האנשים האחרים או את מה שהם אומרים. למה? כי יש בעולם רק צדק, אמת, ערכים. איזה אמת? איזה צדק? האמת שלו, הצדק שלו, הערכים שלו. החשיבה שלו מסננת את זווית הראייה של האנשים האחרים. הוא לא שם לב לזה. הוא פשוט רואה רק את זווית הראייה המוגבלת שלו, של הצדק שלו, את הדברים שלו, לא את האנשים שמסביבו. הוא מאמין שהוא אדם אמיתי. ואיפה האמת נמצאת? ניחשתם נכון. האמת רק אצלו. האדם הזה רוצה להימנע מחולשה. במקרים קיצוניים הוא פוחד להיות מנוצל. במקרים קיצוניים הוא מייחס לאנשים אחרים כוונה לשלוט בו. במקרים קיצוניים הוא משוכנע שהוא פועל רק להגנה עצמית. מהמקום הזה צמחה העמדה הכוחנית והלוחמנית שלו. אין לו כוונה לראות אנשים אחרים בגובה העיניים. להפך, הוא רוצה לשמור תמיד על יתרון לטובתו, לכן הוא גם יכול להימנע מלפרגן לאנשים אחרים, כי אם הוא יתחיל לפרגן, ינצלו את זה לרעתו, כך הוא מאמין. הוא רוצה שהמילה שלו תהיה כמו חוק. אף אחד לא יכול לערער על המילה שלו. בהרבה מקרים, הכל התחיל בגלל שבילדות שלו הוא היה פגיע, רגיש, הוא הפנים, בגלל מה שהוא ראה ואיך שהוא חווה את העולם, שהחזק שורד, שהחזק מצליח, שהחלש נכחד, או שהוא ראה את זה אצל דמויות סמכותיות, שהוא ראה את זה איך שההורים שלו היו חלשים מאוד, אבל מנוצלים, וזה מאוד כאב לו, ולכן כתגובה הופכית, הוא מנסה לברוח מהמקום הזה. הוא למד שהעולם הזה זה מקום שחייבים להיות חזקים, ובשביל להשיג משהו צריך להשתלט על אחרים. הוא הפנים שבחיים שורדים החזקים והחלשים מפסידים. הוא לא רוצה להיות במצב נחות. מהמקום הזה הוא מרגיש שהוא חייב כל הזמן לעמוד על המשמר, להקשיח עמדות, לסלק כל סימן של רכות, של פגיעות. לפעמים בשביל להיות בעמדת כוח ועוצמה, הוא לימד את עצמו קודם כל לחנוק את הרגשות שלו, שזה אומר כל פעם שהוא מרגיש רע, הוא לא מרשה לעצמו להרגיש, הוא מיד מסיח דעת, הוא מחליף נושא, מחליף פעילות, העיקר לא להרגיש. לכן, הוא לא רגיש כלפי אחרים, ובאותה מידה הוא גם לא רגיש כלפי עצמו. ולכן הוא אפילו לא שם לב שהוא כופה את עצמו על אנשים אחרים. הוא לא שם לב איך שבהדרגתיות קשרים פשוטים עם אנשים אחרים מבחינתו בלי לשים לב הופכים להיות קשרים מסובכים. קשרים פשוטים יכולים להפוך למאבקי כוחות. הוא לא שם לב שהוא מעורר אצל האחר מאבקי כוחות, כי בלי לשים לב הוא מרגיש שאנשים מאיימים עליו. הוא מרגיש שהנוכחות של אנשים אחרים זו נוכחות של אנשים שלא יאפשרו לו להיות מי שהוא. לכן בלי לשים לב הוא מקיף את עצמו במערכות יחסים עוינות, ובלי שהוא מודע אחד הדברים היחידים שהוא יודע לעשות כמו שצריך זה ליצור קשרים עם אנשים ולהיכנס למאבקי כוחות. מאבקי כוחות מחזקים ומעצים אותו, זה המגרירה שלו, זו השפה שלו, זו ההנאה שלו מקשרים עם אנשים אחרים. השינוי שלו יהיה כשהוא יתחיל להכיר את ההבדל בין שליטה למנהיגות, ואז הכוח והעוצמה שלו לא יהיו כוח ועוצמה נגד אנשים אחרים, אלא בעד האחרים. הוא לא יהווה מקור למאבקי כוחות, אלא מקור להשראה. נקודת התפנית מתחוללת כשהוא מבין את ההבדל בין שליטה ובין מנהיגות. שליטה זה לחנוק את הרגשות, מנהיגות זה לנהל את הרגשות. שליטה זה אומר כשהוא מרגיש רע. לדוגמה, תסכול, הוא לא יפתור את שורש הבעיה, אלא הוא מיד ישיח דעת, יחליף נושא, הוא חונק את הרגש הרע, לא מטפל ברגש הרע. כשהוא יתחיל להיות רגיש יותר כלפי עצמו, הוא יהיה רגיש יותר כלפי אחרים. כשהוא רגיש כלפי עצמו, הכוונה כשהוא ירגיש רע, הוא ידע לפתור את הבעיות הרגישיות שלו, לא להתעלם מהם. אז יש סיכוי שגם עם אנשים אחרים, הוא לא יחפש לשלוט עליהם, אלא להגיע ללב הדברים, להקשיב למצוקות של אנשים, לחפש פתרונות שכולם מנצחים בהם, ולא אחד מנצח ואחד נכנע. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ובעזרת השם אחרי ההפסקה, ניתן להתקשר לדבר על בעיות שקשורות אל נפש האדם, האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה, בינו לבין הקהילה, ב-03-903-903-9, 03-903-903-9. הפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום.
שלום וברכה.
שלום, כבוד הרב. תודה, קודם כל תודה רבה על התוכנית. אני ממש משתדל לא לפספס שום שבוע. מאוד הכי מחכימה, באמת. תודה רבה.
ברוכים תהיו, תודה רבה.
ככה, השאלה שלי, אני ככה, פשוט רציתי לשאול לגבי בעיה מסוימת.
כן.
שמעתי שתי הקצאות לפתרון, רציתי לשמוע מהרב איזה, מה נשמע יותר רלוונטי.
טוב.
אז ככה, מדובר באדם שמתוך לחץ, הרגל של לחץ,
כן.
הוא מדבר מאוד מהר, זה יכול להיות גם בדיבור סתם עם אנשים, בעיקר בתפילה ודברים כאלה, פשוט הוא נלחץ מאוד מהר, ומרות מהירות, הוא לא מצליח להגות מילים נכון.
כן, זו הבעיה.
עכשיו, כן, אז ככה, שיטה אחת ששמעתי, אומרת שצריך להתאמן, בערך 10 דקות רבע שעה ביום להגיד טקס טוב כמו שצריך, ואז זה משפיע אוטומטי גם על השאר היום, ואם עושים את זה ברצף תקופה ארוכה זה משפיע גם על הבן אדם שיוכל לתקן את הרגל הדיבור הלקוי.
כן.
אבל שתה אחרת אומרת שהיום כשהבן אדם לחוק כשהוא חושב כנראה הוא נלחץ מהר, זה תלוי במחשבה שלו, קשור בכלי הדיבור בכלל, צריך להתאמן במחשבה ואז זה מה שיועיל לו.
כן.
מה נשמע לרב? מה נשמע יותר נורמלי?
שתי השיטות הן שיטות טובות, ושתי השיטות הן שיטות שאפשר להשתמש בשניהם גם יחד, הן לא סותרות אחת השנייה.
כי זה שעובד הפעם עכשיו, הוא יגיד ששום דבר לא קשור לדיבור. צריך לחשוב מה בלתם למדת לחוק, תחשוב למדת לחוק, ואוטומטית יתפטר לך הוויה שאתה רץ.
אתה מדבר על השיטה של החשיבה, למה היא טובה? על זה אתה שואל?
לא למה היא טובה. זה שטוען שצריך ללכת רק דרך חשיבה, הוא אומר, לא קשור, הוא אומר שלא צריך להתאמן לדיבור, כי ברגע שהכל מתחיל מהראש, אז תתאמן על החשיבה, אוטומטית, לא תצטרך להילחץ, ואז יהיה לך הכל בסדר.
תראה, זה נכון, אבל זה לא מדויק שזה מתחיל, ולכן לא צריך לטפל גם בסוף. אמנם, אם והיה, ונגיע למסקנה, וגם זה לא בטוח, אבל אם נגיד שהמסקנה שלנו היא שהכל מתחיל בראש, גם אז זה לא אומר שלא צריך לטפל בסימפטום. לפעמים הטיפול בסימפטום יכול מאוד לעזור. לא כל דבר שאומרים שמטפלים בסימפטום, אז זה כבר לא עובד יותר. בהרבה מאוד מקרים צריך לטפל גם השורש וגם הסימפטום. אני לא אומר שהשורש נמצא בראש, אני אומר גם אם והיה, ונאמר על הצד שהבעיה היא במחשבה וזה השורש, גם אז, בכל אופן בסוף צריך לטפל גם כן בסימפטום. צריך לנטרל את השורש, זה המחשבות של האדם, אבל אז גם צריך להתאמן איך אנחנו משנים את ההרגל של האדם. וזו השיטה הראשונה שדיברת, השיטה אחת להתאמן, ושיטה שנייה לשנות את המחשבות. מה הכוונה לשנות מחשבות? מה אומר לך? מה הכוונה בזה? איזה מחשבות לשנות? אותו איש מקצוע שדיבר איתך, איזה מחשבות הוא אומר לך לשנות?
אני יכול
להגיד את הפרטים,
הרב שמע על CBT,
כן, שתי השיטות שאמרת הן שתי שיטות ששתיהן מאותה שיטה. CBT זה שיטה שהיא טיפול התנהגותי מחשבתי.
אז בדיוק, אז הוא טען ש...
אז התנהגותי מחשבתי, התנהגותי זה השיטה הראשונה, האימון, והשיטה השנייה זה מחשבתי. זה שיטה שהיא מראש מבוססת על גישה התנהגותית מחשבתית, לכן אני אומר ששניהם יחד טובים. לא צריך להפריד אותם.
הבנתי. אבל זה כן נשמע לפי מה שערבית זה עכשיו, שאם הדיבור הוא הסימפטום, שקודם כל צריך לתאמן כדי למחשבה, ואחרי זה להתרגל גם דיבור נכון.
לאו דווקא. בהרבה מאוד מקרים, לא, בהרבה מאוד מקרים ברגע שהאדם, הרי מה קורה המחשבה? המחשבה היא בלחץ, אדם הוא בלחץ, מה יהיה? אני אגמגם, אני לא אגמגם, אני אצליח, אני לא אצליח, אני אהיה לחוץ, אני לא אהיה לחוץ, אני אדבר מהר, אני לא אדבר מהר. ואז אני אבלה מילים, לא אבלה מילים, כלומר, כל אחד לפי הבעיה שלו. וברגע שהוא מצליח לטפל בסימפטום, אז הוא מרגיש יותר תחושה של ביטחון עצמי. ברגע שמרגיש יותר תחושה של ביטחון עצמי, אז זה עצמו מעניק לו תחושה של שליטה, תחושה של כוח, של עוצמה, של חוזק. אז זה עצמו מסייע בידו. ולכן, לפעמים עצם הטיפול בסימפטום עצמו יכול לעזור. לכן זה לבוא ולהגדיר ולהפריד, שורש, סימפטום, זה לא מדויק בנפש האדם, כי בהרבה מאוד מקרים טיפול בסימפטום זה טיפול בשורש. כי השורש, לדוגמה, זה מחשבות של חוסר ביטחון עצמי, מה יהיה, איך יגידו להם, מה יגיבו כשאני לא אדבר כמו שצריך, ובעצם זה שהוא מטפל בסימפטום, הוא מרגיש יותר תחויה של חוזק ושליטה, וברגע שהוא מרגיש יותר חוזק ושליטה, אז כבר הוא מתחיל להיות, כבר מתחיל להיות יותר עם תחושה חזקה, וכבר המחשבות הן פחות משתלטות במוחו, במחשבות של חוסר אונים וכדומה. ההגדרה הברורה, מה נכון להתחיל, מחשבות, מעשים, סימפטום, שורש, זה לא מדע מדויק. כל נושא נפש האדם הוא לא מדע מדויק. אם זה היה מדע מדויק, אז כולם היו ניגשים לשיטה אחת, דרך אחת, וכולם פותרים את זה. נפש האדם היא לא מדע מדויק. הרפואה ברמות הקשות שלה זה לא מדע מדויק. הרפואה, שזה גופני, שזה יותר עובד על חוקיות, גם אז, אני לא מדבר על כאב ראש, אני מדבר על הרמות הגבוהות של הרפואה, זה גם כן לא מדע מדויק. אז נפש האדם, קשה למצוא שם חוקיות שהיא מתאימה לכל האנשים בעולם. כך אני אומר, נעשה גם את זה וגם את זה, זה לא סותר, וזה לא פוגע לעשות גם את זה וגם את זה.
כן, רק אם אפשר להשחיל עוד שאלה, זה נכון? אני יודע, קראתי על זה פעם, שזה כמו מגל קסמים. לפעמים בן אדם, דווקא בגלל שהוא יודע שהוא הולך לדבר, בוא נגיד מול ציבור, זה בעצמו מלחיץ אותו, ואז יכול לגמגם יותר.
נכון.
זה נכון?
נכון. זה מעגל קסמים של... כן. נכון, נכון, זה נכון יכול לקרות, ולכן לפעמים עצם זה שאתה עוצר לדוגמה, אני רק חוזר למקום שאמרנו מקודם, עצם זה שאתה מתחיל בשיטה הראשונה של להתאמן ב-10 דקות, 15 דקות של דיבור בצורה טקסית, בצורה מסודרת, מאורגנת, כמו שקיבלת את ההצעה, אז זה עצמו עוזר לך לעצור את המעגל קסמים.
כן, אני יכול גם להפריך את זה. ההפריכה היא פשוט מאוד. בן אדם יכול, בוא נגיד, אם אני לוקח את הקטע של התפילה, בן אדם ייקח את עצמו, הוא אם הוא לבד יישב עם ספר תהילים, יגיד תהילים, בוא נגיד, סתם כדוגמה ברוגע, כן. אז הוא לא לחוץ, יצא לו הכי נורמלי שיש. אבל ברגע שהוא, בוא נגיד, כן, בקציבור, הוא כן ילך, אז זה שונה לגמרי, אז... זאת אומרת, איך יכול להשפיע
שעד רוגע, בתי שאני
באמת
מלחץ? נכון, זה נכון ולא נכון. זה נכון שזה לא לגמרי משקף את המציאות, אבל מצד שני זה לא רחוק מהמציאות. ולכן יהיה נכון לעשות בהתחלה, לדוגמה, לקרוא תהילים לפני בנם אחד, לאחר מכן עד שני אנשים, לאחר מכן עד ארבע אנשים, לעוד בהדרגתיות.
דווקא ליד אנשים.
אתה אומר, זה הפחד, אם הפחד הוא מול אנשים, אם, לפי, אני אומר לפי הדוגמה שאמרת, לפי הדוגמה שאמרת כן. שזה שונה, מה שנקרא תנאי בעבדה ותנאי שטח, אז אני אומר, גם אם, קודם כל זה לא כל כך שונה, אבל גם אם זה שונה, אז תייצר תנאי שטח. פעם ראשונה תקרא מול בן אדם אחד, לאחר מכן מול שניים, לאחר שלושה. ואז כך אתה מתאמן בתנאים שהם יותר, מה שנקרא, תנאי שטח.
ומה שאמרת לגבי 10 דקות רבע שעה, הרב שמע על המספרים האלה, זה נכון שצריך יותר או פחות מזה? הרב שמע על הדברים האלה?
זה הגיוני, רבע שעה 10 דקות, זה קצת הרבה, 10 דקות.
אפילו פחות יותר טוב?
כי האדם לא הצליח להתמיד 10 דקות ברצף. אני לא רואה הרבה אנשים מצליחים 10 דקות להתמיד ברצף כתרגיל. אולי יום אחד, יום שני. תרגילים טיפה ארוכים, אבל 10 דקות זה בסדר. גם רבע שעה, טיפה ארוך. אם אתה שואל אותי, אני חושב שצריך תמיד למצוא תרגילים שהם יהיו עקביים יום-יום, אבל קצרים יותר מאשר תרגילים ארוכים שהם נשמעים טוב, אבל הם מחזיקים מעמד יומיים שלושה.
הבנתי, בסדר.
בסדר.
תודה רבה.
בבקשה.
שוב, כמו שאמרתי, גם על התוכנית, על הכל. תודה רבה.
ברוכים תהיו, תודה רבה. שלום, ערב טוב.
שלום ובחר, ערב טוב, הרב.
שלום, ערב טוב.
אני רציתי לשאול את הרב לגבי התמודדות מול אנשים, חברה, למשל, דוגמה, בעל הבית, שרוצה לשבת ולדבר איתו על עניין של תנאים ועל המשכורת, דברים כאלה, איך אני יושב ואני עומד על שלי, כאילו, ולא נהיה כאילו רוח. הרגע שאני יושב, מתיישב איתו ומתחיל לדבר איתו על השיחה הזה, אני מתחיל כאילו ללכת אחורה, כאילו. יש מפחד כזה, כאילו, לבוא אתה חושב כאילו כל הזמן גם סתם להתקדם גם בחיים, אתה חושב כאילו על כל מיני דברים, על סיטואציות שאתה רוצה להתקדם, אם אתה לא יודע ככה, אתה לא תוכל להתקדם. וזה משהו מקובע כזה, משהו במוח.
כן, שאלה חשובה מאוד.
יש לי לחץ, גם מין לחץ כזה, לפעמים פתאום צריך שירותים, דברים כאלה, דברים שמגיע לשעת דברים, כאילו, דברים מסוימים כאלה. כמעט לחץ, כאילו, הפחד. ואיך אני יושב ומתמודד פנים מול פנים, איך אני מדבר, אני... איך אני מביא, כאילו משתמש בכלים,
כשאתה עומד מול המעביד, כשאתה יושב מול המעביד שלך ואתה רוצה על המשכורת, מה הוא אומר לך?
אפשר, זה לא אפשרי כרגע, או כל מיני תשובות כאלה, שאלה איך אני, כאילו מצד אחד לא רוצה להגיד לו, תשמע, אם אתה לא יודע, אנחנו כאילו חותכים את זה, זה הכי קל להגיד את זה.
אבל אתה מתכוון לחתוך או אתה לא מתכוון לחתוך? זה יהיו אמיתי או זה לא יהיו אמיתי?
זהו, זה הבעיה. השאלה אם איך בן אדם יכול לעשות את האיום הזה, שהוא ירגיש את זה, שגילו זה יהיו אמיתי, השאלה אם זה יעשו.
אם זה לא יהיו אמיתי, לא כדאי לעשות דבר כזה. אף פעם לא כדאי לאיים בצורה לא אמיתית, בדברים כאלה. אף פעם אולי זה טיפה גורף, אבל בכל אופן...
אני מגיע כאילו, כשאני מגיע למצבים הקריטיים האלה, אני אהיה פתאום רך מרגרינה כזה.
כן, השאלה היא, קודם כל בוא נדע מה הרף האמיתי. בערף האמיתי, תראה, אם נגיד אתה עומד מול מקום שאתה באמת אומר עצמך, יש לי עבודה אחרת ולכן אני באמת יכול להרשות לעצמי לומר, ממקום מכבד, לומר עם רב הסגנון של, אני אוהב את העבודה, מכבד את העבודה, מכבד את האנשים שאני עובד איתם, יחד עם זאת, סוגיית על המחיה ועל הכלכלה דוחקת ולוחצת עליי, ולכן אני צריך למצוא מצב שמתאים לא רק לאהוב, לאהבת המקצוע, אהבת התחום, אהבת החברה שבה אני נמצא, אלא גם להשיג יותר רווח כלכלי. אז זוהי נקודה אחת, ואם יש איום אמיתי, אז אפשר להגיד דבר כזה. אם אין איום אמיתי, אז צריך להשתמש בנקודה אחרת. צריך תמיד למצוא, כשאתה רוצה לבקש עם מישהו אחר משהו במסע מתן, למצוא מה נקודת היתרון שלו בבקשה שלך. אתה עכשיו רוצה לבקש על המשכורת. עכשיו, בוא ניכנס רגע על הנעליים שלו. מה הוא ירוויח מזה שלך תהיה על המשכורת? יש לך תשובה לזה?
כן, הרבה,
בסיטואציה שאני
עובד, אני חוסך לו בזמן, ובכל דברים מסוימים.
מצוין. אז קודם כל תעשה איזושהי רשימה מאוד מסודרת, לגבי הדברים שהוא ירוויח מזה. אתה תרוויח מזה יותר כסף, אתה תרוויח מזה יותר עבודה, אתה תרוויח מזה יותר שמחה, אתה תרוויח מזה יותר אספקט, אתה תרוויח מזה, אני לא יודע מה. אתה צריך להגדיר את עצמך, קודם כל מה הוא ירוויח. כי ברגע שאתה בדו-שיח מול אנשים אחרים, באופן טבעי, ברגע שאנחנו בלחץ, אנחנו יותר מתמקדים במה אנחנו רוצים, מה אנחנו צריכים, וברגע שאנחנו עסוקים בעצמנו, אז אנחנו מאבדים את כל היכולת להיכנס למסע ומתן, כי מסע ומתן זה תמיד שני הצדים מרוויחים. אתה צריך להוכיח לו שמשתלם. כן.
אוקיי, עכשיו העניין הוא גם, כאילו, איך אני מתונס סתם בכל מיני סיטואציות בחיים, או כל מיני דברים, או טאקלים, או דברים כאלה, איך אני מסתכל לעמוד מול בן אדם ולענות לו, וכאילו לפעמים, יש לי דברים, אבל כאילו אני מגיע למצב כאילו שאני חוסך במילים, מה שנקרא, אני פתאום נעתק לי המילים. כאילו, לפעמים אני יכול להיות עם אנשים, אני מאוד מפחד מאוד, פתאום בבית, מול הילדים או האישה, זה הרבה יותר קל כאילו להיות יותר קשה.
כן.
פתאום שזה מגיע
אני חושב שזה, אני חושב שזה באמת מסוים, צריך למצוא גם פה את אותה נקודה. יכול מאוד להיות שמול אנשים אחרים, אתה מרגיש שהנה, אמרו לך מילה זו או אחרת, ואז אתה יכול... לומר לעצמך, טוב, הוא צודק, ואני לא מתייחס כל כך ברצינות למה שאני אמרתי, יותר מה שהוא אמר, כיוון שבדיאלוג שלך...
גם, אני לא יכול להגיד מה כמה שאני עושה, כי אנחנו, היכולות שלי לא בגוד שאני יכול להתחיל היום עכשיו על כל מישהו, מה שאני...
לא, לא צריך להיים, אבל כן צריך למצוא בכל מפגש...
כן, לא להיים, כאילו לעמוד על שלי ולהעביר את הדברים.
בשביל לעמוד על שלך, אתה צריך בגדול למצוא את נקודות היתרון שיש לאנשים אחרים בך. לכן אני אומר... הנושא הזה של המעביד לדעתי, זה לא רק המעביד, אשים לי לגבי כל גם השאלה הנוספת שאתה שאלת. אני זוכר את השאלה ששאלת, וזה גם כן יכול להיות קשור לזה. חשוב שכשאתה עומד, נגיד, מול בני אדם, מול אנשים אחרים, ואתה עומד על הצרכים שלך, על הרצונות שלך, גם הם מרוויחים מזה. כלומר, מאוד יכול להיות שאתה מאוד מהר נכנס, טוב, זה מה שאני רוצה, והם לא מסכימים, אז זהו, אני לא מדבר על זה יותר, ואני לא מתייחס לזה יותר. אולי... אני אומר שאולי מראש יש לך תפיסה שאומרת שבסדר, אם אני רוצה משהו, אז אני רוצה את זה, אבל אם אני אקבל את זה, זה לא משתלם לאנשים אחרים, ואם זה לא משתלם, אז זה לא כדאי להמשיך לבקש את זה. ואני מנסה לומר, הפוך, ברגע שאתה תהיה אדם, אם אתה פוגש בני אדם, שכשיש להם אמרה מסוימת, או רעיון מסוים, או דבר מסוים, והם מתעקשים עליו, יש להם איזושהי הרגשה, איזושהי תחושת רקע, הרגשת רקע שאומרת, בגדול, אני ראוי לזה, ולא רק אני ראוי לזה. גם לך זה ישתלם אני אקבל זה, כי אני אהיה שמח יותר, יעיל יותר, נחמל יותר, נעים יותר. אתה צריך לחשוב, למה משתלם לאנשים אחרים לתת לך מה שאתה רוצה? מה הם ירוויחו ממך? וזה תהליך בסיסי, שבו האדם יודע שבגדול, יש לי מה לקחת מאנשים אחרים, יש לי גם כן מה לתת, ולכן אם אני אבקש מאדם מסוים משהו, בגדול הוא גם יכול לאבד אותי. וזה איזושהי אוויר, תחושת רקע שצריכה להיות לאדם, ובכך הוא מרגיש ש... גם כאשר הוא עומד על שלו, זה בעצם לא רק את טובתו, זה גם את טובת האחר. אני אומר, זוהי נקודה אחת שהיא קשורה לשאלה הראשונה שאמרת, והיא גם קשורה לדעתי לעוד דברים אחרים. כי דעתי, אם היית מצליח לעמוד מול המעביד שלך, והיית אומר לו, אמרה בסגנון של, תראה, אני יודע שהמצב הכלכלי כעת הוא קשה. יחד עם זאת, אני זקוק לאלף בית ג' והייתי רוצה שתיתן לי 3-4 חודשים של ניסיון לראות איך אני כן מקבל, ויחד עם זאת אני נותן לך ד' ד' ו' זה מה שאני אתן לך. ואז אתה בהדרגתיות יוצר לעצמך מערכת חשיבה שאומרת, אני לא רק לוקח מאנשים, אני גם נותן לאנשים אחרים. ברגע שתראה את עצמך כי גם נותן לאנשים אחרים, אתה גם שווה, אתה גם נותן לאנשים אחרים, אתה נותן לאנשים אחרים אווירה, נוחות, נעימות, חוכמה, רוגע, שלווה, סבלנות, מרץ, מוטיבציה, אני לא יודע מה, אבל צריך למצוא מה שאתה נותן. וברגע שאתה מזהה מה שאתה נותן באנשים אחרים, אז מהמקום הזה אני אומר לך גם קל יותר, באופן טבעי, להתייחס ברצינות לדברים שלך. לכן אני מתייחס זה לא כנקודה שהיא רק בינך לבין המעביד, אלא נקודה שהיא סימבולית. אם אתה רוצה עוד נקודה שיוכל לעזור לך.
השאלה אם כאילו זה הדברים האלה לא קשורים לכישרון יותר, או לדברים ליכולות גבוהות יותר.
יכולות גבוהות יותר של מה?
איך נגדיר את זה?
יכולות גבוהות של דיבור?
אני חושב זה גם עניין של איך לפעמים אתה יודע לדבר מול בן אדם, להגיד את המילים הנכונים בזמן, במקום הנכון, בזמן הנכון. לפעמים אתה יכול כאילו להתקדם מאוד בזה, כאילו, אתה שאלה
אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה אני חושב על מה שאתה אומר. אני חושב מה שאתה אומר שזוהי מחשבה שהיא מאוד מגבילה אותך. התפיסה הזאת היא שאם אני אגיד את הדבר הנכון בזמן הנכון, בצורה הנכונה, אז אני אתקדם הלאה. יש אנשים שהם מגמגמים.
לא, אני היה לי, כי היה לי מחשבה נכון לעשות את זה, כאילו סתם, לסגור איתו את התנאים האלה לפני זמנים מסוים שהם מאוד לחץ בעבודה, ואז הוא יצטרך אותי ולא יהיה לו ברירה איך הוא להחליט שיסכים לזה.
אבל אז הוא יתפוס אותך בפינה אחרת. אבל אז הוא יתפוס אותך בפינה אחרת שאתה תהיה לחוץ חודשיים לאחר מכן, והוא יחזיר אותך למצב הקודם, והוא יתנקם בך על זה. הוא ידע מצוין שאתה עושה את זה בגלל זה. זה לא בריא. הוא ידע שאתה לוקח את הרגע הזה ואתה נעשה את ההזדמנות והוא יחזיר לך על זה, הוא יזכור את זה לרעתך. לא כדאי אחר עשו דבר כזה. לא, אתה כדאי אחרת ענייני. רגע, אני רוצה להתייחס קודם כל למה שאמרת מקודם, ודעתי זה בסיס חשוב מאוד להמשך הדברים פה. אמרת איזושהי אמרה שלדעתי היא לגמרי לגמרי לא נכונה, וכדאי גם כן לא להיות תלוי באמרה הזאת, כי נראה שאתה תלוי באמרה הזאת. להגיד את הדבר הנכון, בזמן הנכון, בצורה הנכונה, זה פתגמים. יש מספיק אנשים שמגמגמים, אילמים, אין להם יכולת הבאה, לא מכירים את השפה שבה הם נמצאים, ורמת ההצלחה שלהם היא בלתי רגילה. בני אדם לא צריכים להגיד את המילה הנכונה, במקום הנכון, בזמן הנכון, זה סתם פתגם שאמרו אותו כשהיינו ידים קטנים, ואפשר לשכוח ממנו. זה נכון שמדי פעם באדם אמרת אמרה נכונה, המקום הנכון, בזמן הנכון. בסדר, אז אחד מתוך 100 אמר את זה והצליח, אבל 99 לא הצליחו, הם הצליחו והם לא אמרו את האמרה הנכונה, המקום הנכון, והפוך. הם אמרו את האמרה לא נכונה, בזמן הלא נכון, המקום הלא נכון, ובכל זאת הצליחו. לא האמרה הנכונה היא זה שקשורה. אני חוזר, ואני יותר עכשיו, נראה לי מחזק את מה שאמרת
בתחילת הדבר. מה מקדם את הבן אדם?
מקדם את האדם, אתה האישיות שלך, האופי שלך. אתה אדם טוב, אתה אדם איכותי, אתה אדם נעים, אתה אדם חברותי, אתה אדם יצירתי, אתה אדם עם מוטיבציה. זה מה שיקדם. המילים זה סתם. לא צריך להתייחס יותר מדי. למילים אין משקל גדול כל כך להצלחת האדם. יש משקל, לא אומר שאין, אבל גם לא צריך לתלות הכל בזה. יש מספיק בני אדם שלא יודעים לדבר, לא יודעים להביע את עצמם. ויותר מכך, כשמדברים, עדיף שהם לא ידברו, ובכל זאת הם מצליחים בצורה הכי גדולה, הכי נהדרת. וזה למה? בגלל שיש בהם דברים נוספים. וזה מה שאני אומר. אל תהיה תלוי באמרה, אל תחשוב על האמרה שלך, ואל תנסה להשתמש במילים, וכשאתה לא מצליח להגיע למילים הנכונות, אז אתה אומר, טוב, אני אנצל את מצבי הלחץ של האנשים האחרים, כי אני אחכה שיהיה מצב לחץ אצל המנהל, אצל המעביד שלי, ואז אני אבקש את זה. זוהי הנחת יסוד שאומרת שמילים הם אלה שמשפיעות, ולי אין את המילים, ולכן אני אחכה לעת רצון, עת רצון לזמן הלחץ שלו. אני אומר, תניח לזה. אל תחפש את המילים הנכונות, תחפש להיות האדם הנכון. אם תהיה אדם נכון, אתה תהיה שווה כל דבר גם בלי מילים יפות. ואם יהיה לך מילים יפות, זה לא יעזור, מכיוון שתוך מספר רגעים, ימים, שבועות, יזהו שזה מילים, ואין איזה משקל יותר מאשר מילים. לכן אני אומר, אם אתה רוצה להתקדם הלאה, אל תשים דגש על המילים, אל תחפש להגיד את המילה הנכונה, אל תהיה נעול על המילה הנכונה, תהיה נעול על האופי הנכון. אנשים ירצו אותך כי יש לך אופי טוב. מצוין. על זה תשים דגש. תשכח, בדיוק. תשכח מהמילים. המילים אין לי משקל. תשים דגש על האופי שלך, על האישיות שלך, על ההצלחה שלך, על העשייה שלך. בשביל זה אנשים יאהבו אותך. אף אחד לא יאהב אותך בגלל מילים יפות. מילים יפות זה רק פתח להתחלה, לא יותר מזה. למי יש מילים יפות, רוצים לשמוע אותו עוד, אבל אחרי שרואים שאין תוכן מאחורי זה, אז גם את המילים לא מייקרים ולא מכבדים יותר. אין משקל מהותי למילים. יש משקל מהותי לאופי ולאישיות ולהצלחה ולעשייה שלך ולמי שאתה. ועל זה מגיע, אם תפתח את האישיות שלך, אז תקבל הרבה יותר. ואם תפתח רק את אוצר המילים שלך, אז לכל היותר יהיה לך כמה מיליונים בבית.
איך אני
מפתח
את העניין של האישיות?
אז בוא נעשה, אנחנו צריכים לצאת להפסקה, אנחנו נעשה הפסקה, ומיד לאחרי הפרסומות נמשיך.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב. שלום, דיברנו על נושא האופי, נכון? כן, דיברנו על נושא אופי. אנחנו רק נסיים את השאלה, כי יש לנו ברשותכם, ברשותכם יש לנו עוד כמה מאזינים, אנחנו רוצים לנסות לעבור אליהם. אז בגבי הנושא של האופי של האדם, דיברנו על כך שיש לנו איזשהו פחד מסוים מלבקש מאנשים, מלדבר מאנשים, אנחנו מרגישים שהמילים נעתקות לנו מהפה כאשר אנחנו מדברים עם אנשים אחרים. ולא מצליחים לדבר, ולכן אמרנו שבעצם כל הבעיה היא שהנחת היסוד של האדם זה שההצלחה שלו היא תלויה בכך שיגיד את המילה הנכונה, בזמן הנכון, במקום הנכון. וזה אמרנו, זה לגמרי לא נכון. אנשים מצליחים גם בלי מילים נכונים. מה שאדם צריך בהרבה מנקרים לעשות, שיהיה לו אופי טוב, שפשוט יהיה שווה את מה שהוא רוצה. איך האדם יפתח את האופי שלו? אז זוהי התשובה לכך, כמובן שהיא רחבה מאוד, אבל בשביל רק נקודה, בבחינת די, לחכים הברמיזה, מה שנעשה, תיקח לעצמך תכונות אופי שהיית רוצה, דוגמה, מוטיבציה, מרץ, זריזות, סובלנות, הקשבה, קח לעצמך איזושהי תכונה ותתמקד בה, 3-4 ימים, חצי שעה ביום, 20 דקות ביום, וכך, כך, כל כמה זמן, איזושהי תכונה אחרת, וכך תתחיל להרחיב את מעגל העשייה שלך בתחום האופי שלך. לא שצריך שבכל דבר יהיה מושלם, אבל ככה בהדרגתיות אתה יותר ויותר תחווה עוד ועוד תכונות ורגשות, ואז יהיה לך קל יותר להרחיב את מעגל האופי שלך.
תודה רבה.
בבקשה, שיהיה בהצלחה בעזרת השם. שלום, ערב טוב.
שלום.
וברכה.
תודה רבה על התוכנית, כל הדברים.
תודה רבה. בשמחה.
רציתי לשאול...
כן.
פשוט, לפעמים, אני לא, לא כל כך אוהב את האוכל בישיבה.
כן.
אז אני הולך לאכול במקולת בשכונה.
כן.
עכשיו, פעם אחת, הראש הישיבה שלי הגיע ותפס אותי שם.
כן.
אז הוא התחיל לצעוק שם בזה, והוא התחיל לצעוק, שהוא התחיל לשאול את המוכר, כמה אני פה וכמה זה, ואני מסתכל פה במכשיר שלו וזה. ואז אחרי זה... הוא התחיל לשאול את זה, הוא אומר שבטח גם לי יש מכשיר, ואז המכשיר אמר שאולי, ועכשיו הראש שיבה שלי כאילו בטוח שיש לי איזשהו מכשיר, עכשיו הוא יגיד לאבא שלי ו...
כן, אז מה השאלה? השאלה מה, איך אני אתמודד עם האבא, עם הראש שיבה, עם הישיבה?
איך אני מוכיח לו את זה גם שלא?
תראה, להוכיח שלא, אני משאיר שגם אם והיה, ואתה צודק, ואין לך, אני לא חייל מפקפק, אני לא מכיר. אני אומר, אם והיה, וכמו שאתה אומר שאין, וסתם, וזה חשד שד, ומבחינתך, זה חשד שד, חשד שב, אז אם תוכל בבקשה, יתרחק, יש טיפה רעש רגע שאנחנו שומעים, וזה מקשה לנו את הדיבור. אז תודה רבה. אז אם יש לך אפשרות, כאשר אתה נמצא מול אביך, מול ראש הישיבה, לנסות להגיד להם, תראה, אין לי מכשיר ואני מתנהל בצורה ישרה ונכונה, תראה, אתה תמיד יכול להגיד וזה תמיד דבר טוב, זה לא יזיג לך להגיד דבר כזה. מה שכן, אל תצפה שתצליח לשכנע אנשים שחושדים בך ביום אחד. בשביל להחזיר אמון לבני אדם, זה תמיד דורש כמה וכמה ימים. בהקשר הזה, אם אתה מצפה שהראש ישיבה יתחיל להאמין בך מחדש, אל תצפה. תצפה שברגע אחד אתה תצליח לקנות את אמונו, אמון שבני אדם קונים בשגרה. אם תקציב לעצמך פרק זמן של שבועיים שלוש ברצף, שבהם תתאים את עצמך למסגרת בצורה שהיא טובה ולא פוגעת בך וטובה לך וכדומה, ותנסה להשקיע טיפה יותר מאמץ, ככה אתה קונה אמון. וזה לא משהו מיוחד בישיבה, כך זה בכל מקום בעולם. כל קשרים בין בני אדם. אם אתה רוצה להשיג אמון בבני אדם, זה להראות התנהגות שגרתית טובה. אם יש לנו הורים וילדים, בין בני זוג, בין עובד ומעביד, בין אנשים בקהילה, אם אתה רוצה שיאמינו בך, זה לא משהו מיוחד במקרה שלך, זה התנהלות שגרתית שתואמת את המסגרת שלך. שבה אנחנו נמצאים. זה מה שעוזר לאנשים מחדש לרכוש את האמון בך.
כן, ועכשיו גם בגלל שזה התפרסם בישיבה אצל החברים וכל זה, מה אני עושה עם זה?
תראה, זה אין ספק שזה קשה, ואין ספק שזה לא נעים ברגע שחושדים, אבל בשביל שיתקיים בך, אשרי מי שחושדים בו ואין בו, זה על ידי שלדעתי תחזור להתנהלות שגרתית כמה שיותר, צא מתוך נקודת הנחה שבשבועיים שלוש הקרובים יהיה מצב שהוא קצת לא נעים, אבל תוסיף עצמך עוד נקודה שהיא חשובה. בני אדם הם לא כולם עסוקים רק בך וחושבים עליך, לא עם מקום רע אני אומר את זה חילה, אלא עם מקום שבסדר נכון, אנשים אמרו, ראו, חשבו, ברגע שבאנם חוזר לשגרה, אז החדשות של אתמול הן אף פעם לא מעניינות כמו החדשות של היום. אז אנשים חדשות לבקרים, שומעים דברים חדשים, נושאים חדשים, גם אם אתה תהיה במוקד, נקרא לזה, הדיבורים סביבך, זה יהיה יום יומיים, שלושה, לאחר מכן זה יעבור, אל תתייחס ליומיים שלושה הראשונים, זה שאני אומר, אל תתייחס, זה לא אומר שזה קל. אין ספק שזה קשה. רק יחד עם זאת, אני אומר, תהיה עם אופק. תהיה עם חזון, תחשוב עליה עוד שבועיים, עוד שלוש. על זה תשים דגש. אל תשים דגש על מה קורה עכשיו. תשים דגש על עוד שבועיים, שלוש, שאתה חוזר לשגרה, חוזר להתנהלות בריאה, ואנשים לאט לאט ישכחו ממה שהם דיברו עליך. כך זה מגיע. כך אתה מחזיר את האמון, כך אתה מחזיר את השגרה. השגרה זה הכלי הטוב ביותר בשביל להחזיר לעצמך את האמון שהיה לאנשים בך.
עכשיו
רציתי
גם
לשאול
סתם ככה בישיבה, אין לי...
יש לנו דקה אחת, אני צריך
ברשותך
שהשאלה תהיה... יש לנו דקה אחת, אני צריך שהשאלה תהיה קצרה, לא כי היא לא חשובה, אלא כי יש לנו זמן קצר. טוב, אנחנו לא נספיק...
מה?
כן.
רציתי לשאול ש... סתם ככה בישיבה, אין לי את השם ה... איך אפשר לעשות שם טוב בשיעור שלי, שם טוב?
שם טוב בישיבה זה אין ספק שמעשיך יקרבוך, תשקיע בעשייה, אל תלך על עשייה גדולה מדי, מורכבת מדי, חזקה מדי, תמקד בסדר אחד, דוגמה בסדר בבוקר, בצהריים, שים דגש על שעה, שעתיים מהלך היום, תהיה בהם חזק, טוב, איכותי, תהיה חברותי למספר מועט שאנשים לא צריך לכולם, וכך בהדרגתיות תקנה את שמך במקומך בישיבה. שבעזרת השם יהיה הרבה הרבה הצלחה. תודה רבה לשלמה פולק, לישי בופובסקי, לכם המאזינים, היו ברוכים.